ערב טוב רבותיי, אנחנו התחלנו שבוע שעבר לעסוק בתקופת המנדט הבריטי. הסברתי לכם מה זה המנדט, מה פירוש המונח, איך הוא נוצר, ונתנו מה שקוראים היום מתווה, כלומר הכיוון הכללי, מה הקדוש ברוך הוא עושה איתנו, כשהדגמנו את זה בנושא הביטחוני. אני אחזור בקיצור. הקדוש ברוך הוא בתקופת המנדט בא, כן, מנהיג אותנו, כמו שהוא תמיד עושה, ובונה את היישוב היהודי בארץ ישראל לקראת המדינה. זה הקדוש ברוך הוא עושה. למה אני אומר כך? כי אנחנו נדחפים על ידי האירועים. יש ביטוי שאמר אחד מגדולי ישראל, היו רבנים שחששו למה שכתוב בחז"ל, על פי דעה מסוימת בגמרא, שאסור לדחוק את הקץ. אז אמר אותו רב גדול, אנחנו לא דוחקים את הקץ, הקץ דוחק אותנו. כך הקדוש ברוך הוא עושה. הדגמתי את זה בנושא הביטחוני, כשעם ישראל מחליט, הנה הגענו, סוף סוף יש שקט, יש ממשלה, ובום, הערבים מתקיפים, הממשלה לא עוזרת, רואים שאנחנו צריכים לבנות לבד. לא בונים מספיק טוב ומספיק מהר, עוד פעם הערבים תוקפים, וצריכים להיכנס לעניין הביטחוני יותר לעומק. עוד פעם ערבים תוקפים, מפתחים עוד יותר ולומדים עוד יותר, וכך הקדוש ברוך הוא דוחף אותנו ובונה, לפעמים דרך דברים לא נעימים, את ההכנה, את הבסיס למדינת ישראל. כשתוך כדי זה יש גם דברים חיוביים שנבנים, כן, דברים שנבנים, בוא נאמר, באמצעים חיוביים ובצורה חיובית, אבל הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו גם בשני הכיוונים, גם בצורה חיובית וגם בצורה שלילית, ועם ישראל הולך ונבנה ומשנה את אופיו מעם שהוא בעיקרו בגלות, ויותר מזה במחשבתו בגלות, לעם שמרגיש שהוא עצמאי. קוראים לזה המדינה שבדרך. המדינה הזאת שבדרך מתחילה להרגיש שרוצים להיות עצמאיים ומוכנים להיות עצמאיים וטובעים להיות עצמאיים. הדברים מגיעים לשיא בתקופה של סוף המנדט, אבל זה הולך ומתפתח במשך כל תקופת המנדט. אז על זה דיברנו בשבוע שעבר, זה הכיוון הכללי. עכשיו, תקופת המנדט היא תקופה מאוד מאוד מעניינת ומגוונת, ואנחנו לא יכולים להספיק לדבר על כל מה שקורה, אבל אני עכשיו אדבר על כמה דברים שיתנו לכם מושגים יסודיים, שתבינו מה קורה פה בארץ ישראל בתקופה הזאת. אז קודם כל, נתון אחד בסיסי, ארץ ישראל מתחילה את תקופת המנדט עם 80 ומשהו אלף יהודים. 80 אלף יהודים זה קבוצה יחסית גדולה, כן? לא מדובר בכמה מאות. הם מפוזרים, יש את ירושלים, יש יהודים בערים, צפת, טבריה, יפו וכולי, ויש כמה עשרות יישובים ברחבי ארץ ישראל. היישוב הזה מסיים את תקופת המנדט עם יותר מ-600 אלף יהודים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על בערך פי 8. עכשיו, סך הכל כמה שנים? אנחנו מדברים על תקופה מבערך תפרש פי, הארץ השתקרה קצת יותר מוקדם, זה בוא נאמר, נעגל את זה. מתפש עין ח' זה גם לא מדויק, אבל מתפש עין ח' עד תפשין ח'. 30 שנה. זה הכל. זו תקופה מאוד מאוד קצרה מבחינה היסטורית. אבל תקופה מלאה וקדושה. אבל אני אתן לכם עוד מספר שקצת יותר בולט. זה כל היהודים בארץ ישראל. אבל קחו מקום שהיום כולם מכירים את תל אביב. תל אביב הוקמה לפני מלחמת העולם הראשונה בתור השכונה של יפו. היא מתחילה תקופת המנדט עם 3,600 יהודים ומסיימת, לא, סליחה, לא מסיימת, לא מצאתי נתון לגבי קום המדינה, אבל עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, השנייה, סליחה, זאת אומרת, פחות מ-20 שנה אחרי ה-3,600, יש 120 אלף יהודים בתל אביב. תפרש צדי וב. אנחנו מדברים על גידול פשוט, לא, שלא יאומן, ותל אביב באמת סומכת בצורה מטורפת בשנים האלה. מגיעים יהודים לארץ ישראל, הם רוצים לגור בעיר, ותל אביב היא העיר היהודית, כל הערים האחרות מעורבות, גם ירושלים היא עיר מעורבת, והשכונות מפוזרות בין שכונות ערביות. כן, חיפה היא עוד לא עיר, אבל גם כן היא נהיית מקום מעורב לאט לאט. והערים האחרות ודאי מעורבות, ולא כל אחד רוצה לגור, ללכת לגור ביישוב חקלאי. כל היישובים האחרים, מה שהיום ערים, פתח תקווה, כן, הם יישובים ככה, בעיקר חקלאים, קצת, טוב. אז מי שרוצה לגור בעיר, הוא בא מעיר בחוץ לארץ, רוצה לפתוח איזו חנות, לעסוק בתעשייה, במידה שיש בו כל מיני דברים. הרבה יהודים הולכים ובונים בתים בתל אביב, או קונים בתים בתל אביב. תל אביב צומחת בצורה מטורפת. אז זה כמותית. עכשיו אני אתן לכם דוגמה שהיא לא כמותית, היא טכנית מאוד, אבל זה. דיברנו על ערים, על תל אביב. מי יודע? אתם רוצים בתקופת המנדט, אחרי מלחמת, כן, כמה מנדט, יש ממשלה אנגלית בארץ ישראל, יש יישוב יהודי, ויש מתחילה לצמוח העיר תל אביב, אתם רוצים להגיע מתל אביב לחיפה. עכשיו חיפה היא עדיין לא חיפה של היום, אבל בכל זאת יש חיפה. אתם רוצים להגיע מתל אביב לחיפה. איך אתם מגיעים מתל אביב לחיפה? מישהו אמר כביש 2. אני מרחב אליכם, אז אני לא צוחק יותר מדי. מישהו יכול להסביר לי איך נוהגים? נוהגים, בתנאי שיש מכונית, בתחילת המנדט אין בכלל הרבה מכוניות. אבל זה הולך והמספר הולך וגדל. איך מגיעים, אתה יוצא מתל אביב צפונה? ב? לא, איך אתה מגיע במכונית מתל אביב לחיפה? אפשר להגיע. איך אתה מגיע? לא. אתה מתקרב. אתה קודם כל, אתה בכלל לא יוצא מתל אביב צפונה, כי אין דבר כזה. אין כביש. אתה, מה? יש חול, ודאי, כן. אבל אתה יוצא מתל אביב קודם כל לכיוון פתח תקווה. אבל איך אתה מגיע לחיפה? אתם לא מבינים כל כך מה אני מדבר. אתה מגיע לחיפה דרך ג'נין. דרך אפולה. אבל אתה נוסע לפתח תקווה, מפתח תקווה לטירה, לטולקרם, משם יש כביש לג'נין, כן, דרך שכם, ואתה מגיע לג'נין, ג'נין לאפולה, מאפולה, מערבה, דרך עמק ישראל, אתה מגיע לחיפה. זה נמשך, רבותיי, עד תף ויש צדי וב. כל 20 השנה הראשונות של המנדט, והתכנון, למעשה התכנון של שלטונות המנדט, לחצו עליהם לעשות כביש, מה שהיום כביש 4. כביש 2 זה דבר חדש, אני זוכר את כשחידשו את כביש 2. כביש 4 נחשב ישן, הוא ישן, מתאפס צדי וב, בערך. כן? לא, אז גמרו לסלול אותו. מה שקורה הוא שבהתחלה האנגלים לא היו מוכנים בכלל לסלול אותו. וזה דוגמה לתפיסה האנגלית. האנגלים כל דבר היו כאילו צריכים להיות מאוזנים. יש כביש ליהודים, צריך גם כביש לערבים. יש כביש כזה, צריך כביש כזה. אם אי אפשר לעשות כביש לערבים, אז אי אפשר גם לעשות כביש ליהודים. וכך הלאה. עם הכביש הזה הייתה עוד בעיה, והיא שכן הייתה, כמו שהזכרת, הייתה רכבת. והרכבת פחדה שזה יוביל לה את ההכנסות. אז האנגלים נלחצו, ובכלל לא רצו לעשות כביש. מה שהכריח את האנגלים לעשות כביש, הכביש היה אמור בכלל להסתיים 4 שנים יותר מאוחר. מה שזירז את הכביש היה, שוב, זו דוגמה, המרד הערבי. בתפרס צד עיוו פרץ מרד, כלומר זה כבר לא פרעות, זה מרד של הערבים בארץ ישראל, שהיו כנופיות מאורגנות, שתקפו את האנגלים, תקפו את צינור הנפט, שהיה מאוד חשוב לאנגלים. צינור הנפט מאיראק עבר דרך עמק ישראל, דרך הגליל, והגיע לחיפה. כבר אז היה דבר כזה, לא בתחילת המנדט. מה?
לא היה
רווחים
לנו.
לאנגלים היה, והאנגלים שלטו. אז הצינור הנפט הזה היה מאוד חשוב לאנגלים, והערבים תקפו גם אותו, והם תקפו הם תקפו גם אותנו. כלומר, היו התקפות מאוד מאוד רצחניות, חמורות, כלפי היהודים, אבל גם כלפי האנגלים. אז המרד הערבי הזה, שזה מה שווינגייט פעל נגדו, היה כל כך חמור, שאי אפשר היה... היהודים בגליל רצו לשלוח את התוצרת החקלאית למרכז הארץ. הייתה בעיה. תראו לעצמכם שנוסעים מהגליל, צריך לנסוע דרך ג'נין ושכם וטול כרם, ואי אפשר. סכנת נפשות. קצת בהתחלה נסעו בשיירות עם הגנה, זה לא הספיק. אז האנגלים פתחו את הכביש החדש מהר. אבל תארו לעצמכם, במשך 20 שנה של המנדט, תבינו את התנאים. אתה רוצה להגיע מתל אביב לחיפה, אתה מדבר על כבישים שהיום בכלל, אף אחד לא היה קורא להם כביש בין עירוני. הכביש מתל אביב לירושלים היה בערך... מקום לרכב אחד. כן. לא היו הרבה מכוניות, אבל מבחינת פרנסה, מסעיות היו, וכדי להעביר תוצרת חקלאית, הבאת במסעית. זה כן היה, כבר בשנים של המרד הערבי. כן, אנחנו לא מדברים דווקא על השלט. לאט לאט הלך וגדל מספר המכוניות, אבל לא, בן אדם מגיע באמת לא הייתה מכונית. אבל צריך תחבורה, צריך איזשהו, אז היה אוטובוס, בן אדם רוצה לנסוע מפה לשם, יש אוטובוס, איך האוטובוס נוסע? דרך אפולה. אז המציאות הייתה מאוד, התחילה ממציאות מאוד פרימיטיבית, מאוד מאוד, רמת החיים פה הייתה מאוד נמוכה. כל השירותים היו מאוד מצומצמים. והממשלה האנגלית, יחסית, כן, לבנות את כביש מספר 4, זה היה הישג מאוד גדול. זה עבודה מאוד גדולה. אבל תבינו איפה אנחנו עומדים יחסית להיום, אנחנו היום מקימים מציאות אחרת לגמרי. זה בסדר? קצת, כן, קצת תמונה, מה קורה פה בארץ ישראל. אז זו תקופה של צמיחה שמאוד גדולה, שהרבה ממנה נדחפת, אבל גם יש אנגלים טובים בתוך השלטון, שעם כוונות טובות, שמקדמים דברים. פה ושם מקדמים ועוזבים, בקושי, אבל מנסים לקדם. היהודים לומדים מהם. לנהל מדינה זה לא דבר שידעו בקהילות היהודיות בחוץ לארץ. היו יהודים בודדים שהגיעו למשרות ממשלתיות מתוך התבוללות, אז האנגלים למעשה בכוונה, לא בכוונה, לימדו אותנו לנהל מדינה. כל מיני דברים, כשעם ישראל מקים בסופו של דבר מדינה, אחרי שנאלצנו לגרש את האנגלים מפה, אז כל מיני דברים באמת נבנו על גבי היהודים ששירתו בממשלת המנדט, שלמדו אפילו דברים מאוד פשוטים. אתה רוצה לנהל עירייה, אתה צריך לדעת לנהל מערכת כזאת, מערכת כספית ומערכת של מים ושל ביוב ושל כל מיני דברים. זה למדנו מהמנדט איך לעשות. נכון שהיהודים מאוד חכמים, אבל יש דברים שאתה לומד כל מיני סדרים, לומד כל מיני דברים. קודם בשלטון הטורקי הדברים לא היו מסודרים בכלל. ועם זה האנגלים נותנים לנו ללמוד במינימום. היה מצב כזה לדוגמה, כשמישהו יהודי רצה להתגייס למשטרה, זה היה חשוב לנו שיהיו יהודים במשטרה. כי אחרת השוטרים היו או אנגלים או ערבים, לא הצטיינו באהבת ישראל יתרה. אז לא היו הרבה שוטרים יהודים, אבל היה חשוב, כל שוטר יהודי שהתגייס היה חשוב. אז כששוטר יהודי היה מתגייס, המערכת, לא משנה את הרבה דיוק מי טיפל בזה, אבל דאגו לשלם לו תוספת למשכורת, כי המשכורת שהוא קיבל לא הייתה מספקת כדי לפרנס את המשפחה. אז דאגו לו למשכורת נוספת כדי שיהיו לנו שוטרים יהודים. וחלק מהשוטרים היהודים האלה אחר כך הקימו את המשטרה וכשקמה מדינת ישראל. או דוגמה אחרת, היה בירושלים, תל אביב, ברוך השם, הייתה עיר יהודית. קיבלה ישר די בתחילת המנדט עצמאות, והיה המקום היחידי במדינת ישראל בשלב הראשון שהייתה, האנגלים הסכימו לראות אותה בתור עיר עם עירייה, כל מלוא הסמכויות שהם היו מוכנים לתת, והיא הייתה עיר יהודית. העיר העברית הראשונה, כך קראו לה. לא את הכל האנגלים נתנו. היה אפילו בתל אביב, במקביל לעירייה, הייתה קהילה יהודית. למה היה צריך במקביל? כי היו דברים שהאנגלים לא נתנו, אז הקהילה היהודית דאגו לזה, מבחינת החוק. למשל, לא הייתה בעיריית תל אביב של זמן המנדט, לא הייתה מחלקה של עבודה סוציאלית, מה שנקרא. אז טוב, הקהילה היהודית הקימה מחלקה של עבודה סוציאלית ודאגו לכל מה שדואגים, עובדים סוציאליים, שאנשים צריכים עזרה וצריכים טיפול וזה. אחרי קום המדינה, הכל עבר לעירייה. האנגלים הגבילו אותנו אפילו שם. אבל זאת עוד הגבלה קטנה בירושלים. היה רוב יהודי מתחילת מהתקופה הטורקית. רוב תושבי ירושלים היו יהודים. אבל האנגלים עמדו על זה, אף על פי שתיאורטית היו בחירות דמוקרטיות לעירייה, האנגלים עמדו על זה שראש העיר בירושלים יהיה ערבי. אז ראש העיר הראשון, אני לא זוכר מה קרה לו, ראש העיר השני נראה לי שהאנגלים הכניסו אותו לכלא כשהוא הצטרף לפרעות, קיצור היה בלגן גדול עם זה. אבל האנגלים דאגו שיהיו בחירות דמוקרטיות בערבון מוגבל. חייב להיבחר ראש עיר ערבי. גם חייבים הם דאגו שמועצת העיר תהיה מאוזנת מבחינת יהודים וערבים. אבל פי שהיה רוב יהודי, אבל לא, חילקו את העיר לאזורים וכל האזור קיבל נציגות וככה. פוליטיקות. כמובן, אמרנו, האנגלים הם מאוד מאוזנים. ירושלים היא סמל. הסמל הזה אנחנו לא מוכנים לתת ליהודי. זה צריך איזון בין ערבים. נניח שעדיין היה רוב ערבי ברחבי ארץ ישראל מבחינת התושבים. אז לא יכול להיות שירושלים תהיה עם ראש עיר, זה לא מאוזן, שירושלים תהיה עם ראש עיר יהודי. אחר כך דואגים לאיזון בתוך המועצה, זה האיזון האנגלי, הוא איזון מאוד בעייתי, כי הוא למעשה כיפוח. וכפי שאמרתי לכם בשיעור הקודם, הוא הפרה מוחלטת של תנאי המנדט. פשוט חוסר, כן, הם חתמו על חוזה והם לא קימו אותו. חוסר ישרות באופן מוחלט, במסווה שאנחנו אנשים הכי ישרים בעולם והכי מאוזנים ודואגים לכולם. אז כל הדברים האלה הולכים ומתפתחים. יותר יהודים, יותר פיתוח. יש דברים ששוב, האנגלים לא יכולים כבר להגיד לא, אם זה בגלל ערבים, אם זה בגלל שיש יותר יהודים וצריכים לתת להם שירותים מסוימים, ואם זה בגלל שהיהודים עושים לבד. הדוגמה של תל אביב, איך פועלת הקהילה בתל אביב? קל וחומר בירושלים בוודאי שיש קהילה יהודית. יש עירייה ויש קהילה יהודית. מה פירוש כי יש קהילה יהודית? מה? עבודה סוציאלית, אמרתי, מי משלם לעובדים הסוציאליים? קהילה יהודית. איך הקהילה היהודית משלמת לעובדים סוציאליים? יש מיסים פנימיים. יש מיסים רשמיים שממשלת המנדט, ויש מערכת נוספת מקבילה של מיסים פנימיים. ולמעשה אי אפשר לעשות כמעט כלום ליהודי שלא ישלם את המס הפנימי. אפשר לגנות אותו, ויכול להיות שהשכנים שלו יסתכלו עליו מאוד לא יפה, ולא ידברו איתו ולא ישתפו איתו פעולה, אבל אי אפשר להכניס אותו לכלא. אבל יש מערכת שלמה של מיסים יהודיים, ככה יישוב הולך וגדל. לא לדבר כמובן על ההגנה שדיברנו עליה בפעם הקודמת, כן? כל ארגון ההגנה הוא לא חוקי, אבל ארגון ההגנה הולך ומתפתח. מערכת מקבילה שהיא אפילו בניגוד לחוק, הקהילה היא מוכרת על ידי האנגלית. אבל ההגנה היא לא רק לא מוכרת, היא אסורה. תופסים יהודים נשק, מעמידים אותו למשפט. כמובן החוקים שווים. עקרונית החוק בניגוד שאסור להחזיק נשק חל גם על יהודים וגם על ערבים. יש רק הבדל קטן, שאת היהודים תופסים ואת הערבים לא תופסים. אין רצון לתפוס ערבים. יש, היו אנשים שתרחו לתעד באותו זמן שהעמידו יהודים למשפט, בגלל שהחזיקו איזה אקדח מסכן, צילמו איך שבשוק הערבי מוכרים נשק בגלוי, בכמויות. אז שוב, יש לנו חשבון פתוח לא קטן עם האנגלים. אבל בצורה כזאת, בכל זאת, הולכים ומתפתחים, ומפתחים את המוסדות, ומפתחים את כל הדברים, והקדוש ברוך הוא דואג לזה שהעניין הזה יתפתח היטב. מאיפה באים כל היהודים? רבותיי, לצערנו, אנחנו רואים את המצב היום. יש לנו מדינה מוצלחת ביותר, שבאים, אם לא היינו נזרים, היינו מוצפים בלא יהודים, מרחבי העולם, מאפריקה, מאסיה, מאירופה, אירופה המזרחית ודאי, גם חלקים אחרים של אירופה, זה נהדר לחיות במדינת ישראל. ראיתם כמה יהודים עולים לנו מאמריקה כל הזמן, זורמים לפה? רואים? לצערנו, לא. אז מה קורה בתקופת המנדט? גם כן לא זורמים יהודים. יש מספר מסוים של יהודים ציונים שכשמתחיל המנדט, אז יהודים אומרים, כל הזמן רצינו לעלות לארץ ישראל, בוא נעלה. בסדר, ברוך השם. אבל זה לא מספיק. מאיפה מגיעים 600 אלף יהודים האלה? הקדוש ברוך הוא דואג גם לזה. לא בצורה הכי נעימה. על זה, טוב, לא הבאתי לכם את זה פעם, אולי בפעם הבאה, יש מאמר של רב קוק זצ"ל, שזה סיכום של דברים שהוא אמר לקראת סוף ימיו. הוא אומר, אם יהודים לא יעלו מסיבות של אידיאלים, אז הקדוש ברוך הוא ידאג שהם יעלו מסיבות לא נעימות. אז קודם כל, יש לנו מדינת פולין. מדינת פולין קיבלה עצמאות אחרי מלחמת העולם הראשונה, ומדינת פולין היא אנטישמית. מאז ועד היום, אנטישמיות שם משתוללת. ומה שהם דואגים זה שליהודים יהיה מאוד לא נעים בפולין. בעיות כלכליות וכיפוח וכל מיני דברים. ויהודים מתחילים לברוח מפולין. חלק בורחים לאמריקה, קשה להיכנס לאמריקה, גם אז וגם היום. אז היהודים מתחילים להגיע לארץ ישראל. יש עלייה גדולה של יהודי פולין. היו קוראים לזה עליית גרבובסקי, נדמה לי שקראו לו, על שם השר הפולני שעשה את הגזרות. יהודים עולים. טוב, יהודים עולים מפולין. יש עוד מדינה ידועה שיש בה הרבה מאוד אנטישמיות והיו בה לא מעט יהודים. גרמניה. לא בטוח שאתם יודעים, אבל הנאצים ימח שמם עלו לשלטון הרבה לפני מלחמת העולם השנייה. וכבר התחילו כמובן לקפח את היהודים, אחר כך לגזור גזרות על היהודים. היהודים רוצים לברוח מגרמניה. לאן הם יברחו? אז חלק בכל זאת בורחים לארץ ישראל. זה לא קל, כי כבר אז האנגלים מתחילים גם להגביל את העלייה. כל שנה מחדש התנועה הציונית צריכה להתמקח עם האנגלים, כמה אישורי עלייה תיתנו לנו. אבל טוב, יש, בכל זאת יש כמה אישורי עלייה, ויש כל מיני הגדרות מיוחדות. אדם שיש לו סכום כסף גדול, יכול לקבל אישור. כי התירוץ של האנגלים, אחד התירוצים הבסיסיים שלהם לא לתת אישורי עלייה, זה כאילו המצב הכלכלי בארץ ישראל לא מאפשר. לכן, אם מישהו היה בא עם כסף, אז בסדר. אז זאת אפשרות. אז היו יהודים בעלי כסף שבאמת חיסלו את העסקים בחוץ לארץ, ועלו. תלוי מתי המצב הכלכלי היה קשה, אבל כשיש לך תוספת אנשים, אז זה גם, אם אתה עושה את זה נכון, זה גם מרחיב את הכלכלה. עכשיו נכון שהיו משברים. העלייה מפולין לדוגמה, התחילה חזק מאוד, ובאו המון יהודים, הם במיוחד הגיעו לתל אביב, ואז הייתה נפילה מאוד גדולה. נוצרה מה שקוראים בועה. גם היום מבחינה כלכלית, התנפחה שם איזה בועה גדולה ופתאום היא התפוצצה והיה משבר והמון אנשים פשטו את הרגל והייתה באמת בעיה כלכלית מאוד גדולה. אבל היה קשה מאוד לבוא לאנגלים ולהגיד בוא נתכנן בצורה חכמה, כי האנגלים לא רצו לתכנן איתנו התוספת עלייה, כי הסיבה האמיתית שעמדה מאחורי הדברים הייתה שהם רצו להגיע את הערבים. כל פעם שפרצו פרעות, האנגלים היו ממנים ועדת חקירה. כל ועדת חקירה, המצב שלנו נהיה יותר גבוה. כלומר, כל פעם צמצמו את היחס של המנדט ליהודים. זה הלך והתקדם לאורך המנדט, כל פעם יותר מגבלות ויותר מגבלות ויותר מגבלות, עד שהגיעו כל פעם, הממשלה האנגלית הייתה מפרסמת מין נייר עבודה רשמי. לזה קראו באנגליה ספר לבן. היו כמה, הרבה ספרים לבנים. עד שהגיעו לספר, הספר הלבן בתולדות הציונות, זה הספר הלבן שנכתב ערב מלחמת העולם השנייה. כשהספר הלבן הזה הוא למעשה אומר, די, אנחנו לא מקימים מדינה יהודית. מפורש, החבר הלאומי מחה נגד זה, שזה בניגוד לתנאים של המנדט והכל, אסור ליהודים לקנות קרקע חוץ מאזורים מסוימים, עלייה, אנחנו נותנים כמות מוגבלת של אישורים לעשר שנים הבאות, ואז העלייה נפסקת לגמרי. במילים אחרות, אנחנו רוצים שהערבים יישארו רוב, ואנחנו נקים פה ממשלה ערבית. ככה האנגלים אמרו. תראה, האנגלים לא אכפת להם שהם חתומים על מנדט. הסיבה הרשמית הייתה המרד הערבי. אז זה נכתב, הספר הלבן הזה נכתב אחרי המרד, תיארתי לכם את המרד. המרד הערבי, האנגלים היו במצב רוח מאוד מאוד פייסני. זו תקופת צ'מברלין הידוע. צ'מברלין הוא זה שפייס גם את היטלר ימח שמו. והלך וחתם איתו על הסכם שנתן לו את הזכות לפלוש לצ'כיה ולשאבד את המדינה הזאת. ואמר, הנה אני הבאתי שלום לדורנו. אחר כך היטלר הפר גם איתו את ההסכמים. האנגלים היו במצב רוח מאוד מאוד פייסני, הם ידעו שהגרמנים מפירים את כל ההסכמים והעלימו עין מהכל. לא רצו צוות, רצו שקט. אז הערבים עשו להם צוות. מסקנה הייתה דומה, רוצים שקט. אז כדי לפייס את הערבים, מה מרגיז את הערבים? מרגיז את הערבים שמגיעים יותר יהודים לארץ ישראל. מרגיז את הערבים שהציונות מתקדמת. מרגיז את הערבים שבכלל יעשו פה מדינה יהודית. אז הם חזרו בהם מכל ההבטחות, וגם מה שהם פיסו את הערבים לא היה מספיק. הם הזמינו את היהודים והערבים לוועידה באנגליה, בלונדון. ואז קודם כל הערבים הודיעו, אנחנו עם היהודים לא יושבים. אז אמרו, בסדר, אנחנו נעשה את הוועידה, בחדר אחד ישבו יהודים ואנחנו נדבר איתם, ובחדר שני ישבו ערבים ואנחנו נדבר איתם. כל מה שהערבים רוצים. אבל לאנגלים הייתה תוכנית, אז התוכנית הייתה להפסיק לאט לאט את העלייה, הערבים אמרו, לא, מפסיקים מיד את העלייה. זה כבר האנגלים לא הסכים. כלומר, המצב היה שאפילו הפייסנות המופלגת של האנגלים שחזרו בהם מכל תנאי המנדט, לא הייתה מספיקה לערבים. המנהיגים הערבים אז היו מאוד קיצוניים. היה, כן, המנהיג של הערבים בארץ ישראל באופן, הוא נאלץ לברוח בזמן המרד הערבי, אבל היה חאג' אמין אל-חוסייני שהיה רשע, הם רצחו אלפי ערבים, הוא רצח את כל המתנגדים לו. לא הוא אישית, כן, הכנופיות שלו, הם רצחו את כל המפלגות הערביות שהתנגדו למפלגה של חוסייני, נפגעו על ידי רציחות. והוא כבר, אחר כך הוא היה בעל ברית של היטלר, יש צילום מפורסם שהם יושבים ביוון, אבל הוא ביקש ממנו לרצוח כמה שיותר יהודים. הוא היה אנטישמי גדול ורשע גדול, אדם אכזרי מאוד. אז זה היה המנהיג של הערבים בארץ ישראל. המנהיג שכמובן דאג שהוא יהיה מנהיג, כי הוא דאג שלא תהיה לו אופוזיציה. אז לאנגלים היה קצת קשה לפייס אותו. הם ניסו. כן. עכשיו, הספר הלבן היה כזה גבוע שהרב הרצוג, זכר צדיק לברכה, שהיה הרב הראשי לארץ ישראל, קיים הפגנה גדולה ועמד בפני כולם ולקח את העותק של הספר הלבן וקרא אותו לגזרים. זה היה היחס. בן גוריון קם ואמר, אנחנו נלחם בספר הלבן הזה. רק זמן קצר אחרי שפרסמו את הספר הלבן, הפייסנות שלהם כידוע לא הצליחה ופרצה מלחמת העולם השנייה, ואז היהודים היו בבעיה. נגד מי נלחם? נגד האנגלים? אבל הרי האנגלים הם היחידים, הם אז היו היחידים בעולם שנלחמו נגד הנאצים עם מחשבה. אז בן גוריון אז אמר, אנחנו נלחם נגד הספר הלבן כאילו שאין מלחמה, ונלחם נגד הגרמנים כאילו שאין ספר לבן. טוב, זה לא לגמרי הלך, אבל הייתה מעין הפסקה כזאת בזמן מלחמת העולם השנייה. ואז כפי שנדבר בשיעורים הבאים, באמת חזר המאבק נגד הספר הלבן בכל התוקף. אחרי שהאנגלים הספיקו עוד פעם לרמות את העם היהודי, לנסות ולפייס את הערבים. אבל באמת אז היה מאבק שהיה ברור לכל היישוב היהודי בארץ ישראל שצריך לזרוק את האנגלים מכאן. אין ברירה אחרת. אז זה פחות או יותר המהלך של הדברים. אבל אני חוזר לדבר שהדגשנו. כל המהלך הזה, הקדוש ברוך הוא דוחף אותו גם מצד הערבים, גם מה שהאנגלים עושים נגדנו, זה דוחף אותנו. זה מפריע מאוד, אבל זה דוחף אותנו. וגם מה שקורה בחוץ לארץ דוחף אותנו. כי המצב של היהודים בחוץ לארץ הולך ונהיה יותר ויותר בעייתי. באמריקה עוד היהודים יושבים בערך בשקט. אבל בכל מקום אחר בעולם, היהודים מרגישים שהם יושבים על מדורה בוערת. זה העסק פשוט נהיה חם יותר ויותר, וכבר אי אפשר להגיד שזה חום נעים. צריכים לברוח. וכבר לפני מלחמת העולם השנייה מתחילים יהודים לנסות להגיע לארץ ישראל בצורה מה שנקרא על ידי האנגלים לא חוקית. הרב זצ"ל אמר להם, זה לא בניגוד לחוק. החוק הוא שארץ ישראל שייכת ליהודים, אבל האנגלים קראו לזה לא חוקי. להגיע בכל מיני אמצעים ובכל מיני צורות מטורפות. מישהו סיפר לי על קרובי משפחה שלו שגרו באירופה, וידעו את המצב. אז הם המציאו, היו שני חבר צעירים, הם קנו אופנוע, והתחילו לעשות קרקס, תעלולים באופנוע. ועם הקרקס הזה הם נדדו ממקום למקום, ונדדו דרך כל אירופה, עד שהם הגיעו לטורקיה, ללבנון, וחצו את הגבול לארץ ישראל בתור מציגים בקרקס. ובארץ ישראל מאיזושהי סיבה משונה האופנוע התקלקל. טוב, יהודים, יש חוש המצאה לפעמים. הלוואי שהיו מגיעים יותר יהודים עם אופנוע, בלי אופנוע. היו יהודים שעשו את זה בצורה יותר פשוטה. הדוד של אבא שלי עשה בערך את אותו מסלול, לא באופנוע. פשוט נדד ממקום למקום. הוא נולד בגרמניה, והוא ידע שהוא חייב לברוח משם. אז הוא ברח משם למקום היחידי שהוא יכול להגיע, לצורפת. מצורפת לאיטליה, מאיטליה לסרביה בערך משהו כזה, משם להונגריה, משם לרומניה. עכשיו כל הסיפור הזה זה חודשים, כל מקום הוא צריך למצוא עבודה, הוא צריך למצוא אוכל, וצריך להמשיך הלאה, ואיכשהו פעם היו לו אופניים, פעם הוא נסע בזה, ופעם הוא נסע אחרת. חודשים על גבי חודשים. הוא נדד. כשהוא הגיע לרומניה, הוא מצא עבודה בבנק. הייתה שם אישה עשירה שהוא מצא חן בעיניה, והיא הבינה מה הוא רוצה. אז היא נתנה לו כסף לקנות כרטיס לאונייה. היו אוניות שהפליגו, זה היה עוד לפני פרוץ המלחמה, היו אוניות שהפליגו, אבל לא היה לו אישור להיכנס לארץ ישראל. אז הוא הפליג באונייה לבירות, ירד בבירות. בירות הייתה רשת הברחה שהבריחה יהודים ברגל, דרך הגבול הצפוני, בדרך כלל דרך כפר גלעדי, שהוא סמוך לגבול. לתוך ארץ ישראל, ומשם פיזו אותם בכל מיני מקומות שהאנגלים לא יוכלו לתפוס אותם. היהודי הגיע לירושלים ונשאר בירושלים עד סוף ימיו. כמובן, מול כל יהודי כזה שמצליח לעשות מין מסע כזה, אז היו 100 יהודים שנתקעו ואחר כך נרצחו בשואה. 100 יהודים, 1,000 יהודים, כן. אז... אבל הקדוש ברוך הוא דוחף, כל הזמן דוחף. היישוב הולך וגדל, ונתקל בבעיות, ומתמודד עם הבעיות, והבעיות מצמיחות את היכולת שלו להתמודדויות. כמו שהבעיות מצמיחות את היכולת הביטחונית, הן מצמיחות את היכולת הארגונית, את היכולת הכלכלית. עוד נראה מה קורה במלחמת העולם השנייה, זה סיפור בפני עצמו. כך הקדוש ברוך הוא מקדם את הדברים. עכשיו, השלמה שנבין את תקופת המנדט, כיוון אחר לגמרי. אבל שוב, ארץ ישראל. אמרנו שהיישוב מתנהל, יש, כן, הבאתי את הדוגמה של תל אביב, יש עירייה, יש קהילה, טוב, רגע, מי ממנה את הקהילה? כלומר, הקהילה, מי ממנה את ניהול הקהילה, את הנהלת הקהילה? יהודים, כידוע, מאמינים בדמוקרטיה, יש בחירות דמוקרטיות, יש מפלגות. יש בחירות פנימיות, יש בחירות לתנועה הציונית, גם התנועה הציונית התנהלה על פי בחירות. עכשיו, יש דבר מאוד חשוב, כדי שאנחנו נבין מה קורה לעם ישראל ולארץ ישראל. בתחילת תקופת המנדט, אם אני לא טועה, יש בארץ ישראל רוב של מה שהיינו קוראים היום דתי. דתי, חרדי, שומר מצוות. עלו, נכון, בזמן העלייה השנייה, דיברנו על זה, עלו קבוצות של יהודים שהיו סוציאליסטים ואנטי דתיים, אבל הם עדיין מיעוט. בתחילת המנדט, העלייה של הקבוצות האלה מתגברת, מתחזקת. יש תנועות סוציאליסטיות, ציוניות, חזקות מאוד, שיש להם דחף גדול ומוטיבציה גדולה לעלות לארץ ישראל וליישב את ארץ ישראל. ומבחינה פוליטית הם מתארגנים במפלגות בארץ ישראל, והמפלגות האלה הולכות ומתחזקות. עד שאנחנו מגיעים באמצע תקופת המנדט למצב שהחזיק מעמד הרבה שנים אחר כך, שהמפלגה הכי גדולה ביישוב היהודי בארץ ישראל הוא מה שקראו אחר כך מפאי. מפלגת העבודה של היום. זה רק חלק מהסוציאליסטים. זה חלק גדול, זה החלק המרכזי גם מבחינתם. יש עוד מפלגות סוציאליסטיות נוסף למפלגה הזאת. ביחד הם אמנם צריכים בדרך כלל, כמו היום, קואליציה, אבל הם מגיעים למצב של שליטה במערכת הפוליטית בתנועה הציונית ובארץ ישראל. ובעקבות השליטה הזאת הם גם דואגים לחזק את השליטה הזאת, כי בתור מי ששולט בתנועה הציונית יש להם גם את המפתח לאישורי העלייה לארץ ישראל, מה שקראו הסרטיפיקטים בלשון האנגלים, וממילא הם דואגים שחלק גדול מהאישורים האלה יגיעו לאנשים שלהם. אז הדבר הזה הולך ומתחזק. זה חידוש. חלק גדול מהתנועה הציונית היא חילונית, אבל נוצר מצב שביישוב בארץ ישראל יש שליטה חילונית כמעט מוחלטת. גם שבשלב יותר מאוחר מצרפים לקואליציה את תנועת המזרחי, הציונים הדתיים, עדיין מצרפים אותם בתור מפלגה סוג ב', כי יש עוד מפלגות, יש כן, יש עוד מפלגות חילוניות, והמפלגה הכי גדולה היא מפלגת העבודה. והם קובעים את התנאים. אז מתחשבים פה ושם, בדתיים, יש גם אנשים, יש יחס יותר חיובי לכל מיני דברים. אז בתל אביב לא פתחו חנויות בשבת. לא רק בגלל הדתיים, אלא בגלל שגם הרבה מאוד יהודים חילוניים התנגדו לפתיחת חנויות בשבת. חיים נחמן ביאליק, שהיה המשורר של התנועה הציונית, התנגד בכל תוקף לפתיחת עסקים בשבת בתל אביב, הוא היה תושב תל אביב. הוא ראה בזה ניגוד גמור למורשת של עם ישראל, והיו עוד הרבה כאלה.
הוא מצד הסוציאליסטים, הערך הסוציאליסטי של שבת התנגדו?
אני לא יודע בדיוק, אבל גם הסוציאליסטים אז לא התנגדו, הם התנגדו לדת, אבל הם לא התנגדו להמשיך את המורשת של עם ישראל. האיש האידיאולוגיה של מפלגת העבודה היה יהודי בשם קצנלסון, ברל קצנלסון, והוא גם כן היה מאוד בעד זה שלא לנטוש את המסורת היהודית. כלומר, שוב, הוא לא רצה להיות דתי, הוא לא היה דתי, אבל הכיוון שלו של להתחשב במסורת היה מאוד בולט, וגם בן גוריון הלך בעקבותיו. הוא מאוד השפיע על בן גוריון והרבה דברים. אז לא, אז לא פתחו חנויות בתל אביב. אבל מצד שני, תופעות חילוניות אחרות בהחלט הלכו והתרבו. הייתה בעיה גדולה, לתת לכם דוגמה. אז היה גם אידיאל וגם מצב כלכלי שהרבה יהודים עבדו בתור פועלים, פועלי בניין, פועלי חקלאות ביישובים, אבל בעיר פועלי בניין, פועלים בכל מיני דברים. עכשיו, אדם שעובד בתור פועל לא מקבל משכורת גבוהה. בכלל, רמת החיים, כפי שאמרתי, היא לא גבוהה. כדי שהיהודים האלה יחזיקו מעמד בעבודה פיזית קשה, מפלגת העבודה דרך הארגון ההסתדרות, שהיה הארגון הכללי של העובדים, פתחו מטבחים. מה פירוש מטבח? לא בחינם, אלא תמורת סכום יחסית נמוך, אפשר לקבל ארוחה מזביעה, בדרך כלל ארוחה בשרית, אבל לא קשרה. אז כשקם הארגון של הציונים הדתיים, שנקרא הפועל המזרחי, היה ארגון, כן, הציונות הדתית היה מפלגת המזרחי, אז הקימו את הפועל המזרחי. הפועל המזרחי זה ארגון של פועלים שהם דתיים. אחד הדברים הראשונים שהם עשו היה לפתוח מטבחים כשרים לפועלים. זה היה עד כדי כך חשוב, שזמן קצר אחרי שהם פתחו, הגיע הקיץ, הגיע תשעת הימים. תשעת הימים, שבוע שלפני תשעה באב, תשעה כבר מראש חודש אב לפי אשכנזים, ומשבוע של תשעה באב לפי הספרדים, לא אוכלים בשר. אז שלחו, הם היו מאוד קשורים למרן הרב קוק זצ"ל, שהיה אז בחיים, שלחו לו שליח לשאול מה לעשות. אין, אי אפשר לתת ארוחה חלבית, זה לא תחליף לארוחה בשרית מסביעה. וגם לא היו אז כל כך הרבה אפשרויות. אז הרב שאל אותו, את השליח, תגיד לי, מה יקרה אם המטבח הזה ייסגר? אמר לו השליח, הרבה מהפועלים יחזרו למטבחים הלא כשרים, כי קודם הם כבר היו שם. מה מדובר ביהודים שמרגישים שאין להם אפשרות אחרת, זה מה שיש להם לאכול, ואפילו אם זה לא קשה הם יאכלו, אבל אם יש מטבח קשר, הם יאכלו במטבח קשה דווקא. אז אמר לו הרב לשליח, יש על זה עדות שמי שהיה שם, אמר לו לשליח, אם כן, זאת סעודת מצווה, ומותר לכם להגיש בשר גם בשבוע של תשעה באב. אבל האווירה ברחוב היא חילונית. הסוציאליסטים הם אלה שמקימים את ארגון ההגנה, הם אלה שמקימים ומנהלים את ארגון ההגנה, הם אלה שמקימים את היישובים, הם אלה שלכאורה, כן, הם מפתחים את הארץ, מייבשים את הביצות. אתם מכירים את המונח? לייבש את הביצות, זה באמת היה דבר מאוד חלוצי. כל החלק גדול ממרכז ארץ ישראל של היום, אזורים מסביב לחדרה וכדומה, היו ביצות מאוד מסוכנות. וייבשו אז את הביצות, בנו תעלות ו... דאגו, הייתה בזה גם גאונות יהודית, היה יהודי מיוחד שטיפל בביצות באזור ההוא, שהיה גאון מיוחד בנושא של המים, ועד היום המפעלים שלו משפיעים. אז אני לא זוכר, יש לו שם קצת לא שגרתי, נדמה לי, רגע, היו שניים שטיפלו במים. היה אחד בשם שמחה בלס, והיה מהנדס, אני לא זוכר, אני צריך לחזור ולבדוק את הנושא הזה. היו יהודים מאוד מיוחדים שדאגו למערכת המים בארץ ישראל. יש, הייתה הרבה מאוד גאונות יהודית בהמצאות טכנולוגיות, אבל אנחנו נגיע לזה יותר בשיעור הבא. על כל פנים, אנחנו מדברים על מצב שאת כל החלוציות בארץ ישראל לכאורה עושים החילונים. טוב, יש כמה חלוצים דתיים פה ושם, הם מיעוט קטן. הם מיעוט קטן גם בגלל שמקפחים אותם, אבל גם באמת נכון, הם היו פחות חלוצים דתיים. זה יוצא מצב שהולך ומתקדם ומחמיר, שהחילוניות היא המציאות הבסיסית הנפוצה בארץ ישראל. כלומר, אנחנו עברנו ממצב שבעלייה הראשונה כולם דתיים, חוץ מבודדים יוצאים מן הכלל, למצב של התגברות של קבוצות חילוניות בעלייה השנייה. אנחנו עוברים למצב שבתקופת המנדט, במיוחד לקראת, כן, בחצי השני, לקראת סוף התקופה, העיקר, המרכז, הרוב הוא חילוני. ולא רק הרוב, אלא האווירה ברחוב היא כזאת, שאם אתה דתי, אתה מרגיש סוג ב'. אתה חוטף יחס מבוזה, לא רק מלמעלה, ברחוב צועקים עליך. קוראים קריאות גנאי. היותר, לפעמים יותר גרוע מקריאות גנאי. סיפרו לי סיפור מיהודי שחי בימינו, שבצעירותו, הוא הצטרף לאחת המכתבות. עכשיו לא הגענו עוד לנושא המכתבות, אז אני לא אכנס לכל הפרשה הזאת, זה בהמשך, אבל המכתבות שנלחמו נגד האנגלים, את המציאות של סכנת נפשות. יהודי יוצא לפעולה במכתבת, פירוש הדבר, אומרים לו, תגיע בשעה הפלונית לפה, יגידו לך רק שם מה אתה אומר לעשות, ייתנו לך את הנשק שמוכבא ו... צריך לצאת ולהילחם. והיהודי הזה מספר, יום אחד הוא מגיע ופוגש שם שלושה חברים, והם עומדים לצאת לפעולה, אבל החברים מסתכלים עליו, הוא עם כיפה על הראש. אומרים לו, מה? כיפה? תוריד אותה מיד. אנחנו לא סובלים כיפות. הוא אומר, מה פתאום? ככה אני הולך? לא מוכן להוריד אותה. אז החבר'ה אלה שעומדים לצאת איתו לפעולה, לסכן את נפשם ביחד במלחמה למען ארץ ישראל, הם מרביצים לו ולוקחים ממנו את הכיפה. זה המצב של הדתיים בארץ ישראל. הם אלה הרבה חבר'ה דתיים, מרגישים, לא שווה להיות דתי. בכלל יש אידיאולוגיה והם שומעים, מה הדת, זה שטויות, זה, כן, יש מרקס, עוד הישן, אופיום להמונים, יש כל מיני רעיונות חדשים, המדע לא מסכים, ההוכחות כביכול שזה לא נכון, ויש עולם מודרני שהולך ומתפתח, ובכל העולם האביבה היא כזאת. אז הרבה חבר דתיים מפסיקים להיות דתיים. ובכלל יש מן הגשה של שפלות כזאת, אז יכול להיות בן אדם שהוא מאוד דתי וזה, אבל מה, לשלוח את הבן לבית ספר דתי? בכלל אין הרבה בתי ספר דתיים, ובתי ספר חילוניים, הם הרבה יותר טובים והרבה יותר מוצלחים, אז הוא שולח את הבן שלו לבית ספר חילוני, הוא אומר, תישאר עם כיפה לראש. מה, אתה ילד אחרי זה יישאר עם כיפה לראש? אז הציבור הדתי הולך ופוחת. נשארים דתיים, יש קבוצות דתיות. יש אפילו יישוב מקימים, יש גרעינים שהולכים להקים יישובים דתיים. כפי שמעתי, יש את הפועל המזרחי. אנשים, יש כאלה שנאבקים על שמירת המצוות. אבל זה מאבק. זה מאבק קשה גם מבחינה מעשית, ועוד יותר מזה מבחינת האווירה. כולם נגדך. אתה ממש צריך להיות עם אומץ גדול מאוד להחזיק מעמד במציאות כזאת, עם יכולת לעמוד נגד כולם, פשוט נגד הזרם באופן מוחלט. ויש גם כיפוח מאוד מאוד קשה. הדברים יכולים להיות מאוד חמורים. גרעין דתי, עד שהוא נלחם ומקבל, היו, טוב, כל הגרעינים היה להם קשה לקבל מקום לעלות. לא, האנגלים הרי לא נתנו, ועד שהתנועה הציונית קנתה קרקע, ולא, לא היו מספיק קרקעות, והיו הרבה אנשים שרצו להקים יישובים. אז תמיד היה מאבק מי יקבל את הקרקע שעכשיו פנויה, אבל הדתיים היו לפעמים האחרונים ברשימה. שפעם אחת היה גרעין דתי שקיבל מקום, אז כל היישובים החילוניים מסביב אמרו, אנחנו לא רוצים פה דתיים. מה תעשו? נחרים אתכם. לא תקבלו שום שיתוף פעולה. לא, אני לא רוצה להגיד איפה זה היה. זו עובדה מתועדת, אני פשוט לא רוצה לדבר על היישובים, כי היישוב הדתי ירד משם בסופו של דבר, כי כשקמה המדינה אמרו להם, תראו, למה לכם להמשיך ככה? בואו ניתן לכם מקום אחר. קמה המדינה כבר היו הרבה יותר מקומות. אז הם עברו מקום. אבל היישובים שנלחמו נגדם עדיין נמצאים במקום, ואני לא רוצה לדבר עליהם. יהודים עם סירות נפש רצו ליישב את ארץ ישראל, אבל לא רצו יישוב דתי לידם. הדברים שהיום כמובן לא עולים על הדעת. עכשיו היהודים החילונים האלה הולכים להילחם על, כמובן על ארץ, הם גם מייבשים ביצות וגם הולכים להילחם על למען ארץ ישראל וגם הולכים להקים מדינה. הקדמה לשיעורים הבאים. אבל מבחינת הקשר לתורה ומצוות, המצב בארץ ישראל אפילו הולך ויורד. וכשאומרים לכם שהיו יהודים שהתנגדו לעלייה לארץ ישראל, תבינו למה. לא היו הרבה. אבל היו באמת כאלה שחששו. מי שיגיע לארץ ישראל, יש סיכוי גדול שהוא יסחף בגלל האווירה בארץ ישראל ויפסיק לשמוע מצוות. אבל ברוך השם, היו כאלה שלא נסחפו והחזיקו מעמד גם בכל הקושי הזה. אז רבותיי, אנחנו דיברנו כאן על התהליכים של תקופת המנדט, גם התהליכים החיוביים שהקדוש ברוך הוא דוחף אותם אפילו באמצעים לא חיוביים, גם התהליכים הפנימיים בעם ישראל שהם לא פשוטים, שיש פה התגבשות והתקדמות, אבל מבחינה רוחנית יש פה ירידה מאוד קשה, שאז לא רואים אותה בכלל בתור ירידה, אבל אנחנו יודעים כמובן שהיא ירידה מאוד קשה. אבל כל הדברים האלה הולכים ומקדמים אותנו לקראת הקמת המדינה, כפי שאמרתי, יש המון מה לדבר על תקופת המנדט, רק ניסיתי לתת לכם קצת את האביבה ואת ההגשה של התהליכים. אנחנו, בעזרת... בעזרת השם צריכים להתקדם בשיעור הבא לכיוון של מלחמת העולם השנייה, שזה בתוך כדי תקופת המנדט, לקראת הסוף, אבל זה משנה מאוד את התמונה, צריך להבין מה קורה שם. אם מישהו יזכיר לי, אני צריך לראות באמת, אולי גם נביא את המאמר של הרב קוק זצ"ל על העליות לארץ ישראל. כל טוב.